כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 5 באפריל 2021 והיום בעולם.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's corruption trial is all set to resume shortly. This is the country's first ever public corruption trial of a sitting prime minister.
Il doit arriver au tribunal d'ici un petit peu moins d'une heure et effectivement, vous l'avez dit, c'est un hasard de calendrier dont Benjamin Netanyahu se serait bien passé puisqu'aujourd'hui...
Witnesses in Benjamin Netanyahu's trial start testifying today, but he won't be sitting through the hearing.
כלי התקשורת בעולם מתמקדים בשעה זו בסיפור אחד שמתרחש בשתי זירות שונות, משפטו של בנימין נתניהו בבית המשפט העליון והשיחות להרכבת קואליציה בבית הנשיא.
الله يا سيدي الوضع صعب شوي و انسحب الحرس بالكامل وجاني رئيس الاركان يهدد
כלי תקשורת ירדנים מפרסמים הקלטה קולית נוספת של הנשיא חמזה ככל הנראה זמן קצר לאחר שנפגש עם הרמטכ"ל הירדני שלשום בהקלטה אומר הנסיך כי הוא אינו מעוניין לבצע דבר מה שיסלים את המצב כלשונו אבל בד בבד אינו מתכוון לציית לאיסור לצאת מביתו ולהיפגש עם אנשים מחוץ למעגל המשפחתי בתוך כך הנסיכה פיריאל, דודתם של המלך ואחיו, תוקפת את המלכה האם נור בטוויטר, וטוענת כי יש לה שאיפה עיוורת, דמיונית וחסרת תועלת עבור עצמה ובניה. לפחות 100 הרוגים במפולות בוץ באינדונזיה ובמזרח טימור, עשרות עדיין נעדרים. בכפר שלי המים כבר מעל הראש, מספר תושב אחד, הם לא נסוגו עד עכשיו. אם אתם יכולים לעזור, עשו זאת בכפר שלנו. וגם...
We're going to Chicago to protest the Vietnam War.
There's no place to be right now, but in it.
We watched for a decade while these rebels without a job. Tell us.
משפט השיבה משיקגו של נטפליקס הוא הזוכה בפרס גילדת השחקנים, הסאג. הסרט זכה בפרס האנסמבל. ויולה דייביס וצ'דוויק בוזמן המנוח זכו בפרסי המשחק על הבלוז של מה רייני בתחום הסדרות של תוהה קטר ואוזארק בשנה שבה הקולנוע היחיד פעל בסלון הביתי דומה שנטפליקס השתלטה על כל המועמדויות החשובות ההתפתחות החשובה בטקס נראה שהמסר על הייצוג האפרו-אמריקני בטקסי הפרסים בהחלט עבר
call off the revolution my life when your eyes scars a new day is dawning the new day is dawning
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, מיד נהיה עם ענייני העולם, אבל עוד קודם לכן העניינים כאן בבית. אנחנו פותחים עם חדשות מקומיות, תיק האלפים שלב ההוכחות. מצד העדים במשפט שהתנהל מעטה 3 ימים בשבוע, נפתח עם עדותו של מנכ״ל וואלה לשעבר, שסיפר על ההתערבות בסיקור האתר לטובת נתניהו. שבוע אחד מצידם, כמו בקשות של פוליטיקאים במשך 10 שנים, היינו מעולפים, הוא אומר. אנחנו אומרים שלום לכתבנו לענייני משפט עמוד שפירה.
כן, שלום ערן.
ויש אפילו הזכורים לקים ג'ונג און.
כן, זה באמת כינויים שבינו, בין ישועה לבין העורך אבי אלקלעי, הם כינו, ככה הוא אמר, התלוצצו אפילו בשמות של נתניהו ושרה נתניהו, קים, ככה הם כינו את נתניהו, ואת שרה הם כינו רי סול ג'ו, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זה רעייתו של אותו רודן מצפון קוריאה, הוא אמר, זה מקום לבכות, אז אנחנו כבר התלוצצנו, כבר צחקנו מהעניין הזה. בכל אופן, באמת התבטאויות מאוד מעניינות של אילן ישועה, מי שהמנכ״ל וואלה, וכאשר הוא נשאל, למה לא, בעצם, למה לא התפטרת? למה לא עזבתם? כל הדברים האלה, למה לא התפטרת? הוא אומר, גם אני בעצם שואל את עצמי, ושאלתי את עצמי, אם התפטר, מה יקרה? יהיה יותר טוב? והוא מספר, והוא מודה, אהבתי את התפקיד, אהבתי את השכר, הגשמתי את עצמי, אז אני צריך לעזוב, כי מישהו הגיע ורוצה לעשות דברים לא נאותים, כך הוא שאל. בהתחלה הוא גם מודה, חשבתי שזה זכותם בעצם של הזוג אלוביץ' לבקש בקשות, לא רציתי לעזוב וכנראה גם טעיתי, כך הוא אומר, והוא גם, אם דיברנו על כינויים, אז הוא סיפר שהשר כחלון בזמנו, שהיה שר האוצר, היה גם הוא מטרה של הזוג אלוביץ', והם ביקשו לעשות סדרה של כתבות של להיות נגדו, הם לא אהבו אותו, כך הוא אמר, והוא ציטט את אלוביץ' שאמר, יש לנו חשבון ארוך איתו, בעקבות
חברתי מדי.
מקראת החקיקה, בעיקר שפגע כנראה בבזק, בחברות שלו, בענייני התקשורת. בכל אופן הוא אמר, שאפילו הייתה התבטאות, הוא זכר שנאמר על כחלון, שכחלון התאבד על חוק נגדה, וביקשו לעשות באמת קמפיין שלילי נגדו. הוא אמר שכחלון כונה חייכני, סמיילי וערבי. אז אם רצית עוד כמה כינויים, אז הנה עוד. ולגבי השר
ארדן שוריה... אף אחד מהם לא בעייתי, פשוט לא בהכרח מייצג את כחלון.
כן, בסדר, אתה יודע, אבל סוג כנראה של התמודדות עם כל מה שקרה שם בתוך המערכת עצמה וגם מאחורי הקלעים. בכל אופן, לגבי ארדן, גם הוא מצטט את ההתייחסות שלו. הוא היה סדין אדום, כך אומר, מבחינת שאול אלוביץ', והם אמרו, כלומר, הזוג אלוביץ' אמר, כי כל יום הוא הוציאו שם, הוא והמנכ״ל, תקנה נגדנו, ככה שגמרו לנכסים שלהם ללכת ולאבד מערכם. הוא לא אהב אותו, כך הוא אמר, על ארדן. והוא גם היה נושא נוסף שהוא באמת התייחס לתגובה של האורחים בתוך המערכת, שאחר כך גם עזבו בטריקת דלת, אז הוא אמר כן, היו מריבות, היו צעקות, ובסוף גם הם עזבו, הוא אמר כי היה ריב על בסיס יומיומי על הדבר הזה, והוא אומר, לאהבתי, נעניתי לרוב הבקשות לסיקור מוטה, הוא גם סיפר כי טלי בן עובדיה בזמנו היה פיצוץ סיטה ישר בהתחלה, היא עזבה, אבירם אלעד, שהוא באמת אומר עליו שהוא המלך הארץ, גם הוא בסוף עזב, הוא אמר, אם יש שינוי קטן, בסוף יש כאן מדרון חלקלק, והוא עזב. הוא סיפר על ינון מגל, שלמרות שהוא אהב את נתניהו, כן, כלישונו, הוא אמר, מה התועבה הזו שאנחנו עושים פה, מה הטירוף הזה, מה אנחנו עושים, אתה רוצה שילך לשאול, לביבי, כלומר גם הוא לא קיבל את מה שהונחת מלמעלה, ושוב, סוג של התלוטצות, כך הוא מעיד על עצמו, הוא אומר, הפכנו לטבחים שמכינים שיפודים, ובמקום לבכות, צחקנו, כך הוא קינה את הכתבות.
שמע, שנינו עובדים בשידור הציבורי הרבה מאוד שנים, אנחנו דברים כאלה לא חווינו, לא ראינו, והסיפור הזה די מדהים ומעמיד בכלל את כל התקשורת באור מאוד מאוד לא מחמיא, וכמובן גם את הפוליטיקאים. בואו נדבר רגע על נתניהו, שהגיע למשפט, שמע את דבריה של התובעת הראשית ליאת בן ארי, וצחקק והלך, נכון?
כן, תראה, אנחנו למעשה לא ראינו אותו, ראינו רק את השיירה מגיעה ואת השיירה הולכת, מסיבות ביטחוניות אולי, הוא עלה ישר לקומת האולם, אנחנו באולם אחר, אבל תראה, נאמרו פה דברים באמת חמורים של התובעת ליאת בן ארי, על כך שהוא שכר בכוח השלטוני שלו, כך היא אמרה על נתניהו, היא אמרה שיש לנו עדויות על השוחד בתיק 4000, כך שבהחלט היא מייחסת והיא רצתה בעצם לומר בפתח הדברים, יש לנו הוכחות, זאת אומרת, הרי בסוף הכל יעלה וירד על בסיס הראיות שהפרקליטות תצליח להביא לכאן לבית המשפט, אז היא שידרה לפחות שראיות יש לה, אפילו הקלטות מזמן אמת, הרבה דברים מזמן אמת, שזה באמת דבר ייחודי לתיק הזה. אז
מה שבטוח יהיה עצוב, אבל מעניין בשבועות הקרובים שם בבית המשפט.
יהיה בוודאי מעניין בשבועות, אולי יותר, אתה יודע, אנחנו מצפים שהמשפט הזה יימשך אולי עוד איזה 3-4 שנים, אז ככה יהיה מעניין, לא תמיד יהיה כל כך מעניין, אבל בהחלט יהיה מעניין, והכי מעניין, זה באמת נחכה עוד כמה שנים לראות איפה זה נגמר.
עמוס שפירא, כתבנו לענייני משפט, תודה.
ותודה לרובן מן.
ואנחנו מכאן, מקים לקם, שלום לזאב כאן, כתבנו בכנסת.
שלום, אחר צהריים טובים.
שנמצא 2 קילומטרים מהזירה שבה נמצא עמוס שפירא, בבית הנשיא, שם ממשיך נשיא המדינה לקבל את נציגי המפלגות שיודיעו על מי הן ממליצות שירכיב את הממשלה הבאה. עכשיו זוהי שעתה של מפלגת העבודה. אנחנו רואים את חברת הכנסת החדשה, אמילי מואטי, מציגה בעצם את העמדה של מפלגת העבודה, נכון?
נכון, עמדה שהייתה ידועה מראש, לא הפתעה גדולה, הם ממליצים על לפיד. צריך להגיד, עד לרגע זה מאזן ביניים אפשר לעשות, שבע מפלגות הגיעו לכאן מהבוקר, אפשר להגיד שמספר הממליצים נכון לשעה זו, 46 המליצו על נתניהו, זה כולל את הליכוד, את ש"ס ואת יהדות התורה, 32 המלצות קיבל בינתיים לפיד מיש עתיד, מכחול לבן של גנץ ועכשיו גם ממפלגת העבודה, ושבע המלצות קיבל נפתלי בנט, כי הוא עצמו, מפלגת ימינה, המליצה עליו, אז זה המאזן, 46, 32 ושבע
המלצות. והנשיא אפילו רומז שיש אפשרות שהוא יגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה ממגרשו למגרשה של הכנסת.
נכון, אבל זה לא קורה עכשיו, אנחנו נסביר. למעשה הנשיא, כשהגיע הילד שקט בשם ימינה, ואמרה לו, אם אתה עכשיו מטיל את המנדט על מועמד מסוים, והוא לא מצליח, תעשה עוד סבב של התייעצויות, ואז אני מבקש שתטיל את המנדט על נפתלי בנט, כי יש לו את הסיכויים הגבוהים ביותר להרכיב ממשלה. על זה עונה לה הנשיא, אני גם רשאי, על פי החוק, להחזיר את המנדט מיד לכנסת, אחרי שהראשון, אם הוא נכשל, אני יכול, מה שנקרא, לוותר, לדלג על האופציה של מרכיב שני, ניסיון שני, וישר ללכת ל-21 הימים של הכנסת, כלומר, אם מישהו מכל 120 חברי הכנסת יכול במשך 21 ימים להרכיב קואליציה, אז זה הזמן שלו, אם לא, הולכים לבחירות חמישיות. בעצם, יש פה, אפשר להגיד, זה בעצם שיקול הדעת של הנשיא, צריך להגיד. שיקול הדעת שלו היום הוא יהיה מאוד מצומצם, עד כדי לא קיים, אם אכן בסוף היום יהיה את הפער שאנחנו צופים שיהיה במספר הממליצים, אם אכן נתניהו יקבל 52 המלצות מול כנראה בערך 40 פלוס מינוס של לפיד, זה פער די משמעותי ויהיה לו קשה לא לתת לנתניהו את המנדט.
זה בוא נתחבר רגע לשידור החי שנוכל טיפה לטעום ממה שקורה שם עכשיו. הנשיא מדבר עם חבר מפלגת העבודה, נציגי מפלגת העבודה.
בבקשה.
והנה שאלות, שאלות לנשיא.
לא, מי שעכשיו מדבר זה גלעד קריב, גם כן מועמד של מפלגת העבודה.
ארוך החולק.
מתרגשים להיות כאן ורואים במפגש הזה גם הזדמנות, כפי שאמר חברי עומר, להודות לך. על שנות כהונתך.
כן, חבר הכנסת גלעד קריב, אולי הסדין האדום של המפלגות החרדיות במפלגת העבודה. הסיפור הזה...
שכמו שראית עכשיו, מה שנקרא מצא ברכה לכל אירוע, גם כזו שלא כתובה באף מקום. תראה, אני רוצה להגיד משהו לגבי שיקול הדעת של הנשיא, כי הוא חשוב, אנחנו הרי מחר כבר נדע כנראה את ההחלטה של הנשיא על מי הוא מטיל את המנדט. כאמור, כנראה שהמנדט יוטל על נתניהו בגלל פער משמעותי במספר ההמלצות, אבל משם ועלה, כלומר, אם נתניהו אחרי 28 ימים לא יצליח להרכיב ממשלה, ואנחנו יודעים שיהיה לו קשה מאוד, שם נכנס שיקול הדעת של הנשיא. האם להעניק ארכה של עוד 14 ימים לנתניהו? האם להעניק מנדט לאדם נוסף, שני בתור, אחרי נתניהו, לעוד 28 ימים, בניסיון אחר, או ישר ללכת לכנסת ל-21 ימים לפני פיזורה והליכה לבחירות? שם השיקול הדעת המשמעותי שלו. וכמו שאמרת, אחד הדברים שאולי סימלו יותר מכל את הייאוש של כולנו אגב, וגם של המערכת הפוליטית, זה האמירה של הנשיא מוקדם יותר, דווקא בפגישה עם אנשי יש עתיד, mm-hmm. כשהוא אמר, אני לא רואה כרגע איך אפשר להקים ממשלה, וזה אולי המשפט המשמעותי מכל שמסמל את המצב שאנחנו נקלענו אליו.
זאב קם, כתבנו בכנסת, בבית הנשיא, אנחנו נשוב אליך ככל שיהיו התפתחויות שם בזירה שאתה נמצא בה. תודה בשלב הזה.
תודה.
התחלנו קרוב לבית, אנחנו ממשיכים לא רחוק הרבה יותר משם, בערך שעת נסיעה פלוס מינוס. שלום לרועי קייס, כתבנו לענייני ערבים.
שלום רצוען, תביא.
אנחנו לנסיך הירדני חמזה, שממשיך לכבוש את סדר היום בירדן. ביממה האחרונה התפרסמה הקלטה חדשה שלו, שבה הוא מבהיר שהוא איננו מתכוון לציית להנחיות שניתנו לו להישאר בבית, הנחיות שהוא קיבל מהרמטכ"ל הירדני ביום שבת האחרון. הסיפור הזה ממש לא בדרך להיגמר, ויש גם מלחמות טוויטר.
נכון, כן. צריך לומר סך הכל שמבחינת הירדנים, בית המנוחה הירדני, הם השתלטו על הסיפור. חמזה במעצר בית, המקורבים שלו נעצרו בניסיון למה שהם מכנים לפגוע בביטחון המדינה, קרי לפגוע במלך עבדאללה השני, אחיו למחצה, אבל באמת נראה שזה ממש לא סוף הסיפור. ובשעות האחרונות עולה לרשת קלטת שמע של חמזה, מעין הקלטה, נראית כמו הקלטה בוואטסאפ, זה בהמשך לסרטונים שהוא צילם ממעצר הבית ממש ביום שבת האחרון, כאשר הגיע אליו הרמטכ"ל הירדני והודיע לו, אתה נמצא במעצר בית, אל תיצור קשר עם אף אחד. אומר חמזה, לפחות בהקלטה הזאת, אני אולי לא מתכוון עכשיו לפעול או לעשות איזה משהו משמעותי כדי להסלים את המצב, ואני גם לא מתכוון לציית להנחיות שניתנו לי. הנה קטע מה ההקלטה.
شو بدهم يعملوا انا ما بدي اتحرك عشان ما بدي اصعد هسه بس انا اكيد مش راح التزم يعني لما يقول لك ممنوع تطلع وممنوع تغرد وممنوع تتواصل مع الناس وبس مسموح لك تشوف
كان ذا النصيحه حمزه شو عمر انا لو متكون لاصوت دبر ما كده لاسليم هذا المצב انا ما مش لو متكون لصيت لانخيات شو لو لصيت او ليصور كشر يم انسيم يم يم الناس الدوارين شو امر الرمتكال شو مقدير اتم كيومين لو متكلمين على ذات زي كمه اي شيء سيخه עם צד שני, כלומר עם צד נוסף, כנראה באמת איזושהי שיחת הקלטת וואטסאפ, ונגיד שבאמת כמו שציינת באשר לקרבות הטוויטר, אז אתמול ראינו באמת את אמו של חמזה, המלכה נור, אלמנתו של המלך המנוח חסן, מתייצבת לצידו בטוויטר, אומרת האמת בסוף תצא לאור. היום היה, בימה האחרונה ראינו איזשהו ציוד של נסיכה בבית המלוכה הירדני, נמצאת בריטניה, נסיכה פריאל, שהיא למעשה אשתו של אחיו הקטן של המלך חוסיין המנוח.
במילים אחרות היא דודה בעצם גם של המלך וגם כן. של הנסיך חמזה.
כן, והיא יוצאת נגד נור, אומרת נור וגם הבנים שלה, אומרת שיש להם שאיפות עברות כלשונה, שהן בגדר אשליה לא מעילה ולא... לא ראויה, קוראת לכולם להתבגר, אבל הציוץ הזה נמחק מחשבון הטוויטר, כנראה שיש לזה...
שהגיעו גם אליה, כן, עד ללונדון.
כן, ורק נגיד שבאמת אחד מהדברים שקרו בהם האחרונה, זה באמת הסיפור של הקשר הישראלי, אותו שמו של הישראלי ששובב לפרשה הזאת, כמי שהיה בקשר עם אשתו של הנסיך חמזה, והציע לה מטוס פרטי כדי לחלץ אותה למדינה זרה, בירדן טענו בהתחלה שהוא... איש מוסד לשעבר.
אני יכול להגיד לך שאני מכיר את הבחור הזה באופן אישי, במשך כמה וכמה שנים, אפילו ראיינו אותו כמה וכמה פעמים כאן בישראל. איש מוסד, לא נראה לי שהוא, אבל בהחלט...
טוב, זה לא פרשה טובה בלי לקשר את המוסד אליהם.
כמובן, כמובן. אנחנו צריכים להיות קשורים כנראה איכשהו לסיפור הזה מבחינתם של הירדנים. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
מכאן למגפת הקורונה, הודו חוצה לראשונה את רף 100,000 הנדבקים ליום. שלום לכתבנו בן יניב.
כן, שלום אירן.
תמונת מצב על מה שקורה שם.
לחלוטין, אז באמת הודו כמובן אחת משתי המדינות בעלות האוכלוסייה הגדולות ביותר בעולם. רושמת במהלך היממה החולפת יותר מ-103,000 נדבקים חדשים. זאת הפעם הראשונה שהמדינה חוצה את הרף של 100,000 נדבקים מאז פרצה המגפה לפני יותר משנה. צריך לומר שהנתון האגום הזה הרן מגיע על רקע עלייה מהירה במיוחד במספר הנדבקים בחודש האחרון. כמחצית ממקרי המוות והתחלואה נרשמים כולם באופן מפתיע רק במדינה אחת, המדינה מהראשטרה שבירתה מובי. שם נכנסים היום לסגר חלקי, בוא נשמע תושבת אחת שדווקא מברכת על הסגר.
יהיה נרנה בהת אצ'ה רעה, כיוכי קרונה כי קסס ויסי בי בד רעה, תו תודי יהיה ג'ו צ'יין רעתי ה, בו תודי שי...
כן, אז אותה תושבת מומבאי אומרת, מדובר בהחלטה מאוד טובה של הממשלה לבוא ולחפות עלינו כאן גם סגר לילי וגם סגירת מסעדות ומקומות ציבוריים נוספים. אנחנו רואים שנגיף הקורונה רק ממשיך לעלות ואנחנו רואים גם עוד ועוד אנשים נדבקים, אני חושבת שזה יועיל לנו. וצריך לומר כאן שעל רקע אותה תחלואה גבוהה בהודו בשבועות האחרונים, הודו הודיע שמפעלי החיסונים שלה שמייצרים לא מעט החיסונים שמיוצרים ומשווקים לשאר העולם, כעת יתועדפו למען האוכלוסייה המקומית כדי לזרז את מבצע החיסונים המקומי, הודעה שכמובן מטרידה מאוד את ארגון הבריאות העולמי, שתוכנית החיסונים שלו, קובקס, נשענת מאוד על החיסונים שמיוצרים על ידי מפעלים בהודו. יהיה מעניין להמשיך ולעקוב אחרי הדבר הזה שקורה שם, והאם אכן הם מתמודדים גם תחלואה ששם עוד לא חוו.
נעבור מכאן לאירופה, בריטניה, שם כל בריטי יוכל לקבל שתי בדיקות קורונה ישר הביתה. מה המטרה?
כן, אז באמת, אותה כותרת משמעותית אולי של בריטניה, שאנחנו יודעים, היא אולי המדינה המובילה ביותר באירופה במספר המחוסנים, עם יותר מ-36 מיליון בני אדם שהתחסנו עד כה, אבל עדיין יש חלק ניכר באוכלוסייה, בעיקר אוכלוסייה צעירה, כפי שאנחנו יודעים שלא תהיה מחוסנת בזמן הקרוב לקורונה. אז מעכשיו, מיום שישי יותר נכון, הודיעה הממשלה הבריטית של בוריס ג'ונסון, שכל אזרחי אנגליה, רק אזרחי אנגליה, היו זכאים לשתי בדיקות קורונה מהירות שבועיות, שישלחו ישר לפתח ביתם, הם יהיו בדיקות חינמיות, וכמובן הדבר ייעשה על פי רצונם של האזרחים. וגם עוד כותרת שמגיעה אולי ביומה האחרונה לבריטניה, בעיקר כותרות חיוביות, צריך לומר, פחות מ-3,000 מדבקים אותרו שם ביומה האחרונה, רק כ-10 מקרי מוות בלבד אותרו שם בכל בריטניה, בסקוטלנד בכלל לא נרשמו מקרי מוות ביומה האחרונה. היום בערב, בוריס ג'ונסון, ראש הממשלה, צפוי לחשוף היום את הגרסה הבריטית לתו הירוק שמוכר לנו כאן בישראל, זאת לקראת הפתיחה של אתרי הבילוי ובעיקר הפאבים האהובים על הבריטים, זאת כחלק מהיציאה הדרגתית מהסגר. יש כבר מי שמבקרים את הדבר הזה, כמו אבי רוברט, קומיקאית וממובילות התנועה נגד הגבלות, שמכנה הבוקר את התו הירוק של ג'ונסון פשיזם. בואו נשמע.
This is all very reminiscent of the time when you'd hear people say "Бумажки, пожалуйста," which means "Papers, please." I do not want to live in a totalitarian police state. Thank you very much.
כן, אז רוברט התראיינה היום בתוכנית הבוקר הפופולרית של ערוץ ATV, היא אמרה שזה מזכיר לה את העידן הבולשביקי, היא לא רוצה לחיות במדינה דיקטטורית, מדינת משטרה, פשיסטית וכדומה. אנחנו יודעים שהתנועה נגד הגבלות וגם נגד חיסונים קיבלה ביטוי בשיח הבריטי, והדברים האלה כנראה ישמעו היום גם לאחר הדברים של ג'ונסון, למרות ששוב צריך לומר, הבריטים די נכונים להתחסן עם 36 מיליון מחוסנים. נסיים ערן עם צרפת, המסוגרת ברובה על רקע בעלת אסטרזניקה, מרכזי התחסנות רבים מדווחים כי הם ריקים מאדם ושהחיסונים פשוט נשארים על המדפים. בצרפת מתגברת התופעה, באזרחים רבים נמנעים מלהתחסן, הנה חלק מהקולות ברחוב.
Pour moi, il y a pas assez de recul au niveau du vaccin, c'est trop frais. Donc moi j'attends un peu pour voir.
J'ai entendu dernièrement un garçon qui a 24 ans et qui a été décédé suite.
כן, אנחנו שומעים פה למעשה את קולותיהן של נשים, בעיקר נשים שבעלת אסטרזניקה מוכוונת אליהם מאז שבוע שעבר בעקבות הגילוי של קרישי דם נדירים במוח, בעיקר בקרב נשים בנות 60 ומטה. אז אחת אומרת, אני שומעת הרבה חדשות, זה מבלבל אותי, אני בינתיים אומרת, אני לא הולך להתחסן. בחורה צעירה אחרת אומרת, שמעתי שבחורה בת 24 מתה לאחר שקיבלה את החיסון הזה, אני לא הולכת להתחסן בינתיים. ובפריז המסוגרת, רוב הפריזאים לא נשמעים להנחיות, ואתמול רבים מהם הציפו את גדות נהר הרסן. בוא נשמע את אחד מהם ומה הוא חושב על ממשלת מקרון.
Pour prendre l'air, profiter du soleil, parce qu'on n'est pas des, hamsters, on n'est pas des rats, on n'a pas à se cacher dans des trous. Tout à l'heure, il y a
Pierre Toshav tושב פריז אומר, אנחנו כאן לקבל קצת אוויר, ליהנות מהשמש, אנחנו לא אוגרים, אנחנו לא עכברים, אנחנו לא יכולים פשוט להישאר בתוך המחילות שלנו. המשטרה והממשלה כל הזמן מעירים לנו כאן לשים מסכות, להיכנס לבתים, להתרחק מהאנשים. אני חושב שכבר סבנו מזה. אלו הקולות בצרפת שמתקשה מאוד מאוד גם במבצע החיסונים וגם מאוד גל תחלואה.
בן יניב קשבנו, תודה.
תודה אירן.
כשליש מהאמריקנים כבר קיבלו לפחות מנה אחת של חיסון נגד קורונה, וקצב מתן החיסונים הולך וצובר תאוצה. בימים האחרונים ניתנו יותר משלושה מיליון חיסונים מדי יום. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
הצלחה כבירה. אמריקה מתקרבת ליעד שקבע הנשיא ביידן, תחילת חזרה לשגרה עד חודש יולי, או שעדיין לא ממש?
כן, זה יעד שנקבע באחרונה של לחגוג את חגיגות הארבעה ביולי יחד עם קרובי משפחה, זאת אומרת התחלה של חזרה לשגרה, ואמריקה מתקרבת ליעד הזה בעיקר בזכות ההגברה הזאת בקצב מתן החיסונים. ראינו בשבועות האחרונים קפיצה משמעותית, עברנו ממיליון חיסונים ביום לשניים, עכשיו מדי יום עוברים את השלושה מיליון חיסונים, ויש אגב הערכות שזה יגיע לאזור הארבעה מיליון חיסונים ביום אפילו, מה שמאוד מעודד מבחינות רבות. זה נעשה בעיקר בזכות, קודם כל בזכות זרם החיסונים הרציף שמגיע עכשיו, אבל בעיקר בזכות שיפור מערך החלוקה, תחנות לחלוקה המונית, כל הדברים האלה שהיו צריכים להיות מההתחלה, עכשיו קורים לאט לאט, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר חיסונים. אבל, ויש פה גם אבל, וזה מה שרשויות הבריאות מסתכלות עליו. קודם כל, ככל שמתקדמים עם החיסונים, כרגע יש הרבה ביקוש, אבל מסתכלים קדימה ורואים קבוצות אוכלוסייה שלא נלהבות מהחיסונים. למשל, אוונגליסטים לבנים, חצי מהם אומרים בסקרים שהם לא מעוניינים להתחסן. יש קבוצות מיעוט שיותר קשה לקבל שם הסכמה לחיסונים. עובדים על הדברים האלה, אבל זה יכול להיות צוואר בקבוק משמעותי ככל שנתקדם בתהליך הזה. הבעיה השנייה היא, כמו בכל מקום אחר בעולם, המרוץ הזה של חיסונים מול וריאנטים. יש בארצות הברית עלייה במקרה ההדבקה כל הזמן במקביל לעלייה בחיסונים. נכון שכרגע מקרי התמותה נמצאים בירידה, אבל העלייה הזאת במקרה ההדבקה מאוד מדאיגה את רשויות הבריאות. הן אומרות, אנחנו מתקרבים ליעד של החיסונים, אבל ככל שאנחנו לא שומרים על כללי הריחוק והמסכות, אנחנו גם מתרחקים מהיעד באותו זמן.
כן, לפחות הם בכיוון הנכון, בשונה מאירופה, ודאי אמריקה הלטינית שעדיין רחוקה, רחוקה מאוד, והמצב שם רק הולך ומידרדר. בוא נעבור מכאן למצב בפלורידה, שם יש חשש שמאגר גדול של מי שופכין תעשייתי עומד לקרוס ולהציף את האזור. אתמול נגענו בזה מעט, היום סיפור הזה לא יורד מסדר היום, נכון?
לא יורד, אבל בוא נזכיר קודם כל שהחדשות הטובות הן שהמאגר עדיין לא פרץ. אנחנו מדברים פה על מאגר גדול של פסולת, מי פסולת תעשייתית במחוז מנטי דרומית לטמפה. אתמול היה נראה כאילו זה הולך לקרוס בכל רגע. מאז יש יותר התערבות של הרשויות, כולל עזרה פדרלית, באיזשהו מאמץ סיזיפי לשאוב את המים מהר לפני שהם התפרצו, ולכן הוגבר קצב השאיבה מאותו מאגר מים, מתוך תקווה שאם יספיקו לשאוב מספיק מהר, זה ישחרר את הלחץ על קירות, על הקירות התומכים, ואולי ימנע את הקריסה. במקביל יש פינוי באזורים נרחבים יותר, כולל התחלה של פינוי מבית כלא סמוך, אבל החשש הוא שאם זה יקרה, ואומרים שהיום יהיה כנראה היום הקריטי לראות אם מספיקים לשאוב מהר או שזה לא יעזור, אם אכן תהיה הקריסה, מצפים לגל של מים בגובה של כשישה מטרים שיציף את האזור לפחות בהתחלה, ונזכיר, מדובר במים תעשייתיים מזוהמים, שיש מהם אפילו מרכיבים רדיו-אקטיביים, אם כי לא במידה שמסכנת את הציבור.
נמשיך לעקוב, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, האם הנשיא פוטין מתכוון לבחון את ממשל ביידן בסוגיית אוקראינה? בימים האחרונים חלה הסלמה דרמטית במתיחות הצבאית בין שתי המדינות, וגורמי מודיעין מערביים מאשרים את מהימנותם של דיווחים על תגבור משמעותי של כוחות הצבא הרוסי בחצי האי קרים ובגבול בין רוסיה לאוקראינה, אולי לקראת פעולה התקפית. שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר.
שלום ערן.
זה התחיל כדיווחים שיצאו מהצד האוקראיני על גיוס, סוג של גיוס כוחות מילואים בחבלים הבדלניים שבמזרחה של אוקראינה, נכון?
כן, נכון. למעשה אנחנו שומעים בימים האחרונים דיווחים שהולכים ומתגברים על תגבורים משמעותיים של כוחות הצבא הרוסי בצפון חצי האי קרים, אבל גם בגבול בין רוסיה לבין אוקראינה, והדיווחים הללו הלכו והתעצמו וקיבלו אישורים שונים גם ממקורות מודיעין מערביים, וגם הרוסים עצמם אגב לא הכחישו את הדיווחים האלה, ואנחנו למדים עוד על המתיחות הגוברת מהעובדה שפיקוד אירופה של צבא ארצות הברית מודיע על העלאת הכוננות שלו לרמה הגבוהה ביותר, וזה כמובן לא מתרחש סתם. הרקע לכל מה שאנחנו רואים הוא בעצם הסלמה בין רוסיה לבין אוקראינה, שברקע שלה בעצם הסלמה בין הממשל הנכנס בוושינגטון לבין הנשיא פוטין והממשל הרוסי כמובן, וזה תהליך שהולך ומתעצב למעשה מאז חילופי הממשל בארצות הברית. אני מציע שנשמע דברים שאומר נשיא אוקראינה זלנסקי ממש בסוף השבוע.
На цьому шляху ми маємо повну та незмінну підтримку всіх. Підтримку міжнародних партнерів України, зокрема Європи і Сполучених Штатів Америки. І одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів.
Омер Зеленський, בהקשר הזה אנחנו זוכים לתמיכתם המלאה והקבועה של שותפתנו, אנחנו זוכים לתמיכתם של השותפים הבינלאומיים שלנו, בעיקר אירופה וארצות הברית, ועוד הוכחה לתמיכה הזאת היא שיחת הטלפון שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן היום. אנו דנו במצב בדונבאס בפרטים, והנשיא ביידן הבטיח לי שאוקראינה לעולם לא תיוותר לבדה מול תוקפנות רוסית, לדברים מאוד מאוד ברורים.
אז מה בעצם מנסה ולדימיר פוטין לעשות כאן? לייצר איזה סוג של עז במערכת היחסים בין רוסיה לארצות הברית, בניסיון אולי דווקא להגיע לאיזה סוג של סטטוס קוו חדש, או שיש כאן באמת כוונות התקפיות, ניסיון אולי להשתלט על החבלים שעדיין בשליטת אוקראינה, במזרחה של אוקראינה?
אז התשובה היא בעצם מורכבת, משום שלאורך כל השנים האחרונות, מדי פעם במסגרת הסכסוך הקפוע הזה במזרח אוקראינה, ראינו מדי פעם התפרצות של הסכסוך הזה, וזה קרה מסיבות שונות. רק בקיץ שעבר, בחודש יולי, נחתם הסכם שלום חדש בין הצדדים, והייתה תקווה שיוצאים לדרך אולי חדשה, אבל עם התחלפות הממשל בארצות הברית, התגברו כמות התקריות, היקפן, עוצמתן. זלנסקי עצמו אגב סיפר שמאז תחילת השנה נהרגו כ-20 חיילים אוקראינים באותם קרבות ותקריות בקווי המגע של אותם אזורים, ולכן נראה שיש פה סוג של רצון מצד פוטין גם לבחון את הממשל החדש בארצות הברית, את הנשיא ביידן. אנחנו מודעים היטב, רן, לאותו דם רע, אם תרצה, בין הנשיאים. אנחנו זוכרים שהנשיא ביידן קינה ברעיון את פוטין רוצח. הדברים האלה כמובן משפיעים גם על מה שמתרחש בשטח, ולכן אני חושב שפוטין בוחר כעת לנסות ולהרים את רף הלהבות, וצריך גם להביט על הזירה הפנימית בתוך רוסיה.
ובמילים אחרות, אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה, שנזכיר, הוא החל בשביתת רעב בבית הכלא שבו הוא מרצה את העונש שלו, והוא זוכה ללא מעט תמיכה מארצות הברית.
כן, נכון, הוא זוכה לתמיכה מארצות הברית, שגם הטילה סנקציות על אישים ברוסיה, וגם תמיכה מהאיחוד האירופי, והסוגיה של נבלני היא עוד סוגיה נוספת של אימות, אם תרצה, ומחלוקת מאוד מאוד חריפה בין רוסיה לבין המערב ולבין הממשל החדש בארצות הברית, שלמעשה משנה לחלוטין את הטון לעומת קודמו. ובהקשר הזה רצוי לציין שהיום במוסקבה מתנהל משפטה של לובוב סובול, שהיא בעצם היועצת המשפטית של הקרן למאבק בשחיתות ושותפה מאוד מאוד קרובה של נבלני. אם היא תורשה בבית המשפט, עלולים לגזר עליה שנתיים מאסר. היא בעצם מואשמת בהשגת גבול, משום שלאחר אותו גילוי של אלכסיי נבלני אודות זהותם של מי שהרעילו אותו משירות הביטחון הרוסי, היא הגיעה לדירתו האישית הפרטית של אחד מאותם אנשים בשירות הביטחון וניסתה לאמת אותו עם העובדות. היא כרגע עומדת לכן למשפט ועלולות לגזר עליה כשנתיים מאסר.
השרירים של רוסיה, יאיר נבות, תודה רבה לך.
תודה ערן.
נס לא קרה בבחירות הכלליות בבולגריה, וכמה שהתסריט הזה מוכר לנו הישראלים, מפלגתו של ראש הממשלה היוצא, בויקו בוריסוב, ניצחה עם כ-25% מהקולות, ניצחון בסימן שאלה, הרבה פחות מכפי שהיא קיבלה לפני 4 שנים, אבל מספיק כדי לגבור על האופוזיציה המפולגת. העתיד הפוליטי של המדינה הענייה והמושחתת ביותר באיחוד האירופי, לוט עכשיו בערפל. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הבחירות האלה במדינה הבלקנית בת 7 מיליון תושבים היו בגדר משאל העם על עתידו הפוליטי של בויקו בוריסוב, שהיה ראש הממשלה כבר 3 פעמים, וכעת פניו לכהונה הרביעית. מהקיץ סערו בבולגריה הפגנות נגדו, המוחים האשימו אותו בשחיתות ובאי יכולת לטפל בצורה יעילה במגפה, אך האופוזיציה הפוליטית שניצבה מולו הייתה מפולגת מדי ולא הצליחה לאחד את כוחותיה לקראת הבחירות אתמול. לפי התוצאות המוקדמות, מפלגת ימין מרכז גרב בראשות בוריסוב קיבלה כ-25% מן הקולות בבחירות האלה, שאחוז ההצבעה בהן היה גבוה מן המצופה, בעיקר בערים ובקרב הצעירים. בבחירות 2017 קיבלה מפלגתו של בוריסוב מעל 33% מהקולות, כך שהפעם משימתו להרכבת הקואליציה תהיה קשה בהרבה.
אני מבקש
אני מציע לכם שלום, בואו נמנה את המומחים, ועד דצמבר נצא מן המגפה הזאת ונתקדם. זאת הצעתי לכולכם. בואו נבחר באנשים הטובים ביותר שיעשו את העבודה. מאוחדים נהיה חזקים, כך קרא ראש הממשלה היוצא למתנגדיו כשנודע שמפלגתו מובילה. האם יש לכם מנהיג מנוסה יותר ממני? מישהו שיש לו תמיכה בינלאומית רבה יותר? מישהו שניהל בהצלחה שלושה משברים? זאת השאלה שאותה הפנה בוריסוף לאופוזיציה.
אז נם כפה הוא בואי, כפה הוא דבור נוסנוס. נו מסרלם שתוב גו פרטי ויזו פרלמנט.
וטען שהוא מרוצה מן העובדה שמפלגות כה רבות נבחרו הפעם לפרלמנט. כי אני עייף לשאת לבדי את כל האחריות, הוסיף ראש ממשלת בולגריה היוצא והבא. ואכן, כמה מפלגות אופוזיציה קטנות צפויות לעבור את הרף של 4% ולהיכנס לאסיפה העממית, הפרלמנט הבולגרי שבו 240 מושבים. יריבתו העיקרית של בוריסוב, המפלגה הסוציאליסטית של קורנל ינינובה, קיבלה בבחירות האלה פחות ממה שניבו לעסקרים, רק כ-17% מקולות המצביעים. מיד אחריה, המפלגה הפופוליסטית של איש טלוויזיה נודע, סלאבי טריפ, שגרפה כ-15% מהקולות. המפלגות שהנהיגו את המחאה נגד בוריסוב בקיץ, בולגריה דמוקרטית מימין מרכז המפה הפוליטית ותעמדו מאפיה החוצה מהשמאל, צפויות להיכנס לפרלמנט עם 9% ו-5% מקולות המצביעים.
על אף היותו פתוח 153 ימים בלבד בשנה האחרונה, הוכרז בסוף השבוע שעבר שמוזיאון תל אביב לאומנות הוא במקום ה-48 בעולם במספר המבקרים בשנת קורונה. האם הסיבה היא אולי הדרך של ישראל להתמודד עם הנגיף? אולי הצורך החזק של ישראלים לצרוך תרבות? שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
שלום שלום ערן.
אז פשוט כולם סגורים ולכן הגיעו למוזיאון בישראל בשונה ממוזיאונים אחרים ברחבי העולם שהיו סגורים פשוט יותר ימים, זה הסיפור?
אז תראה, צריך קודם כל להבין שבישראל באמת, כמו שישראל התפרסמה בעניין הזה, אתה יודע, בכל העולם, ישראל יש לה חיסונים, היא מלחמת בקורונה כמו שצריך וכו' וכו' וכו', אותו דבר מסתבר בעולם התרבות שלנו, לא בכל עולם התרבות, כן, במוזיאונים. מוזיאון תל אביב היה לו יותר קל כי הוא לא נסמך על תיירים, מוזיאון ישראל לא דומה מצבו למצב הזה, אבל בעולם באמת זה מעניין כאשר מצהירים את ההצהרה הזאת, מתוך אגב 100 מוזיאונים מובילים בעולם, מקום 48 הוא מקום בהחלט מכובד.
כי היה שלב במשך השנה הזאת שלא הייתה למעשה שום תרבות אחרת, מי שרצה לצרוך איזושהי תרבות, יכול היה לקבל אותה רק במוזיאונים הגדולים, תוך שמירה על ריחוק חברתי מתבקש.
נכון, אז תראה, צריך גם לומר שכנראה יש לזה עוד שתי סיבות. האחת היא שמוזיאון תל אביב הציג שתי תערוכות של אומנים בינלאומיים מאוד מאוד ידועים ונחשבים, ג'ף קונץ כמובן אולי הרומן הכי ידוע היום בעולם, וגם וויליאם קנטריג' מדרום אפריקה, ואתה יודע, הישראלים שלא יכולים לנסוע לחוץ לארץ, ושוב אנחנו גם באחד המקומות הראשונים בעולם בנסיעות לחו"ל, יחסית לגודלנו, יכלו כך תיאורטית להגיע לחו"ל, אבל גם מסתבר, ומיד אנחנו נשמע את מנכ"לית המוזיאון, טניה כהן אוזיאלי, מסתבר שאנחנו גם כנראה מאוד טובים בטכנולוגיה, והמוזיאון שמר על קשר דרך זומים ודברים דומים, וכך בעצם עשה חשק לבוא לבקר בו. בוא נשמע.
הצלחנו במשך השנה הזאת, דרך הפלטפורמות הדיגיטליות, דרך כל מיני פעולות שהצלחנו לקיים מחוץ למוזיאון או בצורה וירטואלית, הצלחנו לשמור ולשמר את הקהל שלנו, וברגע שפתחנו את האולמות, התוכניות שלנו היו מספיק אטרקטיביות, והאנשים שמעו עלינו, ואנחנו שמרנו על הקשב עם הקהל הרחב, ולכן הם הגיעו אלינו, הייתי אומרת, בהמוניהם. כי אם אנחנו הצלחנו להתברג לפני הטייט בלונדון, אז אני חושבת שאנחנו יכולים להיות גאים במוזיאון שלנו וגם בעם שלנו.
כן, ונראה שיש לנו איזה סוג של חלון הזדמנויות של כמה חודשים פור על שאר העולם, בעיקר על אירופה. אולי להזרים לכאן דברים שלא קורים עכשיו באירופה ויכולים אולי פנויים לבוא לכאן, אולי מחזות זמר בריטים, אולי דברים אחרים שכדאי לארח כאן בישראל.
תראה, גם במוזיאון תל אביב אז אסור כל כך לגלות, אבל עומדת להגיע כנראה באוקטובר-נובמבר, תערוכה של האומנית היפנית הכי מפורסמת בעולם, שאנחנו מדברים עליה הרבה בתוכנית שלנו. זאת אומרת, באמת ישראל כנראה בגלל המצב גם יכולה לתכנן דברים שבאירופה עוד לא לגמרי. אני בקשר טוב בעיקר עם המוזיאונים באנגליה, שהם באמת, אתה יודע, מהמתוירים ביותר בעולם, הם עדיין מתקשים לגלגל את הגלגל הזה, עדיין הם לא במקום הזה, ולכן ישראל הקטנה הזאת נמצאת בכותרות, אתה יודע, בטלוויזיות, בעיתונים, לא רק בדברים הפחות, הפחות טובים, אלא גם בדברים האלה אנחנו כנראה בכל זאת מצליחים מאוד.
מירי קרמלובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
אנחנו לחדשות הפחות מעודדות מהארץ, משפט נתניהו. אנחנו רוצים לשוב לכתבנו עמוס שפירא, מיד נהיה איתו. אנחנו רוצים להתעדכן בדיון שם, תיק האלפים, שלב ההוכחות מצד העדים במשפט שנמשך עם עדותו של מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה, שסיפר על ההתערבות בסיקור האתר לטובת נתניהו. שבוע אחד מצידם הוא אמר, זה כמו בקשות של פוליטיקאים במשך 10 שנים, היינו מאולפים, הוא אומר. מוקדם יותר התובעת הראשית ליאת בן-ארי, טענה שנאשם מספר אחת, ראש ממשלת ישראל, שכר בכוחו השלטוני עם אנשי עסקים. אנחנו אומרים כאמור שלום לכתבנו לענייני משפט עמוס שפירא בבית המשפט בירושלים.
שלום רן, אנחנו נמצאים כבר בקו השידור שלנו כאן בבית המשפט המחוזי בירושלים.
וצריך לומר, אנחנו בעצם לקראת הסוף של הדיווח של היום הזה. אני מקווה שאתם שומעים אותי.
שומעים היטב.
אוקיי. אז בכל אופן, תראה, אנחנו כבר בעצם לקראת סוף היום הזה. הדיון כאן צפוי להסתיים ב-3:30-4, פחות או יותר. מה שראינו היום זה בעצם דוגמית, הייתי אומר, למה שצפוי לנו בשבועיים הקרובים, לפחות בעדות הראשית של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, כאשר הוא בעצם מדבר על הלחצים, אם זה מצד מתווכים, בעיקר מצד מתווכים, כך הוא קרא להם, הזוג אלוביץ' וגם אחרים, ובהם ניר חפץ, שבעצם אמרו והנחיתו את ההוראות לגבי הסיקור המוטה כלשונו, ושאלו אותו כמובן שאלות, התובעת שואלת אותו כמה וכמה שאלות. הוא מספר, היה מקרה ששאול וגם מקרה עם אירי שביקשו ממנו, איך הוא אמר, זה הילד, כך הוא התכוון ליאיר נתניהו, זה הילד, הוא מרעיל אותה והיא מרעילה אותו. כלומר, מה שהוא התכוון לומר, שיאיר נתניהו בעצם מרעיל את אמא שלו, שרה, וזו מרעילה בלשנו של אילן ישועה את נתניהו. אפילו אמר שהעדיף היה באמת שנתניהו הוא זה שיכעס ולא שרה.
טוב, אולי הוא מטפל משפחתי, אם הוא יודע עד כדי כך מה הדינמיקה בבית משפחת נתניהו.
כן, אבל תראה, זה בעצם, ככה לפחות זה כדי שהוא מעיד בעצם על מה היה, בעצם אחורי הקלעים, וזה באמת דברים מאוד מעניינים, לפחות מהבחינה שלנו. הוא גם סיפר על המעורבות, וזה בעצם היה הכותרת הזאת, על אותה המעורבות של ראש הממשלה ובני משפחתו, והוא אמר שלפעמים הם אמרו שהאתר וואלה הוא שמאלני, והם לא רוצים להיות כמו עיתון הארץ, אלא במרכז ימין, כך הוא סיפר. הוא סיפר גם שהיה טיעון אחר שהוא שמע שרודפים אותו, שוואלה בעצם רודפים אותו ומגזימים אותו והם יותר גרועים מהם, ובעצם זה מה שהוביל לרצון הזה לקצת לשנות בסופו של דבר את הסיקור באתר הזה. הוא סיפר על כך שלמשל הייתה לו הוראה מאיריס, תוריד את הידיעה, אני ארוג אותך מחר, אני ארוג אותך מחר, הוא צריך לחתום לי על יס. כלומר, הקשר הזה בין הסיקור
היה שקוף וברור לכל המעורבים בעצם, לטענתו.
נכון, הסיקור הוא אמר, וזה הוא מצטט מהחקירה שלו, הסיקור המוטה נעשה בתמורה להטבות רגולטוריות, הוא חוזר על זה, הוא חוזר על דברים שהוא אמר בעצם בחקירה, הוא גם נשאל מה הקשר בין רעיית ראש הממשלה להחלטה בעניין בזק, הוא אמר, נאמר בצורה ברורה, אם היא תתרגז, הוא יתרגז, ואז הוא לא יחתום, כלומר, אם שרה תתרגז, אז נתניהו יתרגז, ואז הוא לא יחתום על אותו, כנראה אותה החלטה שהטיבה עם הקבוצות של אלוביץ'.
שתי מילים אמוץ על לוח הזמנים, מה קורה עכשיו?
לוח הזמנים, עכשיו בעצם אנחנו אחרי עוד הפסקה קצרה שהייתה, אלוביץ' ממשיך, סליחה, אילן ישוע ממשיך להעיד, עכשיו באמצעות הודעות וואטסאפ שמוקרנות על, הקיר, כמו שאמרתי, הדיון אמור להסתיים בשלוש וחצי ארבע, מחר שוב, מחרתיים שוב, ומתוכננות לו, מתוכננים לו לאילן ישוע, לפחות בחקירה הראשית, חמישה או שישה ימי דיונים, זאת אומרת, עד סוף השבוע הבא, ואז אחר כך שוב, וזה החלק היותר קשה, אולי מבחינתו, זה תהיה החקירה הנגדית, שהסניגורים, בעיקר הסניגורים של הזוג אלוביץ', שאני חושב, ינסו ממש לקעקע את הדברים שלו.
אני מקווה שיש לך שם פינה נוחה, כי הסיפור הזה הולך לקחת הרבה זמן. רצוי גם שתצטייד אולי בפופקורן או במאכל כזה או אחר, כי אתה יודע, זה עצוב, אבל צריך לאכול בין לבין. עמוד שפירה, תודה.
תודה לרובן מן גם.
בחירות מפתיעות בטקס פרסי גילדת השחקנים, הסרט ארץ הנוודים שנחשב למוביל לזכייה באוסקר זכה להתעלמות במהלך הטקס הווירטואלי בעוד שהתוצרים של נטפליקס בלטו במיוחד. משפט השבעה משיקגו, זה שיר הנושא שלו שאתם שומעים ברקע, זכה בפרס האנסמבל. ויולה דייביס וצ'דוויק בוזמן המנוח זכו בפרסי המשחק על הבלוז של מה רייני, ובסדרות הקטר ואוזק שלטו. כן, אז הנה השיר מתוך משפט השבעה משיקגו. Hear my voice. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, בבית המשפט ראובן נאמן, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן מסביב לשעון ביישומון של כאן, שם תוכלו לשמוע את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם לעמוד הפייסבוק של כאן בית להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו, וגם למצוא אותנו ברשת, חפשו השעה הבינלאומית ותוכלו לעשות בכל יישומון סקטים מינוי להסקט שלנו לקבל אותנו ישירות לנייד בסוף כל תוכנית. להתראות.
Hear my